אופק חדש מנחה אותי, מי שרואה ילך איתי, בלי אף אחד עם קצת שמיים, אל המרחב שבליבי.
אופק חדש מנחה אותי, מי שרואה ילך איתי, בלי אף אחד עם קצת שמיים, אל המרחב שבליבי. קצב אחר בחרתי לי, מי שיבין ירקוד איתי, צד איתי, אבל בינתיים הוא רק שלי.
שיר איתי, שיר מהלב חובק עולם, אל המרחב שבכולם. צבע חדש צבעתי לי, בלתי נראה תמיד איתי, צבע בהיר ולא מוכר, הוא רק שלי, הוא בשבילי. יותר בהיר ולא מוכר, הוא רק שלי, הוא בשבילי.
שלום וברכה, א' בסיוון התשפ"ב, 31 במאי 2022 למניינם. יש לנו הכבוד הגדול לשבת עם איש יקר, ערן בריל.
שלום וברכה.
יאללה, ואנחנו ננסה לברר מה קורה בין מדע ומידע, בין היתר. לומר שהאיש, למי שלא מכיר, הוא מוזיקאי ואקטיביסט, הוא מתל אביב. הוא כבר מזה כ-10 שנים יותר אפילו עוסק בצדק חברתי ואקטיביזם, הוא מתעניין ולומד את מפת יחסי הכוח הגלובליים, והוא אפילו לוקח חלק בהתארגנות חדשה, שמעוניינת לשנות דרך, ואנחנו אולי גם נרמוז על זה. אז ערן, תודה שבאת. וואלה.
שמחה רבה.
מבחינתי לפחות, אתה פה כי זהיתי שאתה, קודם כל, בלי תואר לפני שמך.
טוב מאוד.
וזה יתרון אדיר, אני אמרתי את זה תמיד, אמרתי את זה בשידורים רבים שלי, אני חושב שמי שינסה תארים, הם לא תמיד עוזרים לו להבין את מה שקורה כאן, לפעמים לרועץ, ודווקא אנחנו, איך לומר, נוטולי התארים, לפחות הרפואיים, כן? יש לנו איזשהו יתרון קטן, ומצאתי בך יתרון גדול מאוד, בכך שאתה גם יודע לסדר את הדברים, לחבר נקודות, קראתם לשידור הנפלא ש... שאירן עשה עם איריס ואופר פורטוגלי, ובטי מטומי כי רב, לא נתתי קרדיט לשיר הנפלא, איתו פתחנו כמובן, של הזוג הנפלא הזה כל כך, איריס ואופר פורטוגלי, שיר ענק, תפילה ממש. יודע לחבר את הנקודות, ובוא ננסה לברר, אחי, מה כאן קרה? מה כאן קרה? מה קורה איתנו?
מה קורה איתנו?
נאמר עוד מילה, הרקע מאחורינו, כן? אנחנו רואים את
לג ג'נבה.
לג ג'נבה, זה הנוף שנשקף מחלונם של
המשרדים הראשיים, המפקדה של ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, שהיו בכותרות בחודש האחרון, בכותרות, בשיח של הקהילה שלנו בעיקר, אבל השיח הזה הגיע גם עד לטוויטר של הידוע של משרד הבריאות, שעצם זה שהם התייחסו לנושא הזה, האם זה קונספירציה, זה לא קונספירציה, כל הסיפור של ההצבעה, הסיפור של החתימה על האמנה, עצם זה שהם מגיבים לדבר, וגם אפילו מזכ"ל הארגון, ארגון הבריאות העולמי הגיב לסיפור, זה אומר שזה כנראה לא זניח לחלוטין השיח. אז כן, אז בחרנו את לייק ג'נבה, שהוא מקום מאוד נעים ויפה. בתור הרקע.
אז בוא רגע נתעכב בקיצור על מה בעצם קרה בז'נבה בימים האחרונים ומה צפוי לקרות שם.
כן, אז מה שקרה לאחרונה זה שהתקיים שם כנס ה-75 של, זאת אומרת זה היה ההתאספות ה-75 של ה-General Assembly, האספה הכללית של ארגון הבריאות העולמי, נפגשים כל שנה שם באמת ליד לייק ג'נבה, כדי לדון בכל ענייני השעה. ומה שכל מיני אנשים בעולם גילו, זה שהם מביאים הפעם איזו סדרה של תיקונים שארצות הברית הציעה, לתקנות הבריאות הבינלאומיות, ה-IHR 2005, והיה הרבה רעש סביב הדבר הזה, מכיוון שבעצם מה שהם רצו לעשות, ואיך אמרנו קודם, כאילו לסדר את הניירות של העניין הזה של מי יש את הסמכות על שני דברים מאוד משמעותיים. אחד, זה מי יכול לקבוע שבעצם אנחנו נמצאים או לא נמצאים במצב חירום, בריאותי, עולמי, ומה קורה? אם יש מצב חירום, מי קובע מה קורה? אז הם רצו להביא את התיקונים, לתקנות. היה הרבה רע סביב זה, ובסוף, שם איזה ברגע האחרון, המדינות, בעצם אנחנו חווים איזה סוג של אנטי-קליימקס. אמרו, יצביעו על הדבר הזה, בסוף זה לא קורה. מה שהמדינות עשו, הם אמרו, אנחנו נכניס את כל התיקונים האלה, לא עכשיו, נכניס אותם לתוך האמנה היותר גדולה, שהם מתכננים להביא את הנוסח של בפני הארגון באוגוסט הקרוב, אז יעבור כל מיני תהליכים בתוך הארגון, אישורים וכולי, ואז כמה חודשים אחרי, לא ידוע בדיוק מתי, אולי בכנס הבא של האספה, אולי לפני, הם יעבירו בעצם את האמנה, שזה אמנה על המוכנות ותגובה למגפות, זאת אומרת, pandemic preparedness and response, בלה בלה כלשהו, בסופו של דבר זה מהותית כבר היום, כמו שגילינו, הם עושים מה שהם רוצים, ויש להם חיילים בכל הממשלות. זאת אומרת, חיילים, אני אומר, פשוט מה שהם אומרים.
חיילים, חיילים, מדובר בלוביזם, דיברנו גם על העניין הזה, לוביזם, אין פוליטיקה, בוודאי לא פוליטיקה פנימית, בלי
אין לוביזם. אין שיח, אין שיח, ובעצם אומרים, אומרים אמן לכל מה שהם אומרים, זה יכול להיות מזכ"ל עצמו, יש להם ועדת חירום, שגם המזכ"ל עצמו, הוא בעצם ממנה אותה. כן, אז...
יוצא שהאיש עם השפם הזה, ידע גם להכריז על מצב חירום, וגם להטיל סנקציות על מדינות שלא תישמענה להוראות ארגון הבריאות העולמי.
כן, הם כמובן יודעים לנסח את זה, זה משחקים דיפלומטיים, הם יודעים לנסח את זה בצורה מאוד מעודנת ומאוד...
זהו, אז אני אומר, זה נראה מאוד יפה בסך הכל, תשמע, מאוד מאוד מסוכן, אנחנו בדרך לכאן דרכנו על גופות כדי להצליח להיכנס לכאן, יש וירוס מאוד, עוד מאוד מאוד אלים שמסתובב בחוץ, וזה רק נכון שלא כל מדינה תעשה מה שהיא רוצה, ויהיה מי שינהל את זה מלמעלה, כן. וזה יפה ונכון, ואנחנו דואגים לכם ומטפחים אתכם, וזה ירוק, וזה נעים, אבל זה בעצם לא לגמרי זה, אה?
לא, לא,
צריך רק לשים משקפיים נכונים כדי להבין מה קורה שם.
נכון, אני חושב שהרבה אנשים וגם השיח, גם בארץ, גם ברמה אפילו, ברמה של הקהילה שלנו וקהילות מסביב, זה היה באלפי פידים של אנשים ברשתות, הרבה אנשים נחשפו לזה, אבל גם עצם זה שחקים פתאום מתחילים לקבל כל מיני הודעות, כל מיני שאלות, מה קורה לגבי ארגון הבריאות העולמי, האם כן יש לו סמכות, אין לו סמכות, מי קובע? פעם ראשונה שאני רואה שבעצם יש שיח שמדברים על זה שיש מעבר לחוף, לחוף הים, יש דברים. כאילו עד עכשיו, כאילו יש ים ובזה זה נגמר. כאילו יש דברים מעבר לים, הדברים האלה הם בעצם מנהלים את העניינים גם בתחום הזה ובכל תחום. כי זה אותם אנשים שנמצאים שם מעבר לים, שמנהלים בעצם את הכל. וגם את זה, ולזה יש משמעות מאוד מאוד כבדה. לנושא של ה... כי בעצם תחת התקנות הבריאות והתיקונים לתקנות הבריאות ומצבי החירום, יש להם אפשרות, יש להם אפשרות לבוא ולהגיד לך, אדוני, אתה בסגר, אתה לא בסגר, אתה צריך להזריק את זה, אתה צריך לעשות את זה, אתה צריך לעשות בדיקות, אתה תו הירוק, אתה כל מקום, איך אתה זז, איך אתה טס, איך אתה נערך, הם נכנסים לך לתקציב המדינה, הם אומרים, אתה צריך, מה זה המוכנות והתגובה, מה זה הקצת של המוכנות? מוכנות זה מה אתה צריך לרכוש לפני, איזה ציוד, איזה צוותים, איזה זריקות, איזה מערכים שלמים אתה, זה משחקים של עשרות מיליארדים, כן? אז...
ובעצם הם יכולים לגעת בכל, מה שנקרא, בכל ענף שלטוני מדינתי, הם יכולים לשלוט למשל במה נכנס ומה יוצא.
חד משמעית.
לא רק אנשים מביתם, כן? לצאת או להיכנס לביתה.
הם כותבים על זה במפורש, הם כותבים על זה במפורש, יש להם, בהנחה והם, יש להם חשד למשהו, הם יכולים לבוא לבדוק מחולות, לבדוק מזוודות, לבדוק מעברי גבול, לבדוק מתקנים, לבדוק מידעים, לבדוק כל מה שהם רוצים, בעצם. עכשיו, הם אומרים את הכל בשפה מאוד עדינה, הם אומרים, אנחנו ממליצים, ממליצים.
אנחנו ממליצים, וזה יפה, ואם תרצו תקבלו, ואם לא, אז נעשה לכם שיימינג בעולם.
נכון, נכון.
כפי שעשו לילדים חכמים שלא הסכימו, למשל, לעטות את זה בבית הספר, אותו דבר. נעשה לכם שיימינג, ואז אתם תהיו אלה שאשמים במה שקורה בכל העולם.
נכון.
אני אומר, אירן, נניח שהמגפה הזו, או מגפות אחרות, הן אמיתיות. נניח. היכולת להותיר בידי, זהו שזה כבר, זה לא ארגון, בעצם יוצא, אם תנקז את כל המידעים, תראה שבעצם האיש עם השפם יודע, ידע לעשות, לקבל החלטה ולהטיל עליך, על העולם, את מה שהוא רוצה. הוא כמובן נשלט והוא מונחה, אבל זה בעצם בידי בן אדם אחד. אז נניח שהמגפה נכונה, האם נכון לתת, אפילו אם מסוכן מאוד, לתת בידיו, של אדם אחד, של ארגון אחד, של גוף אחד, את היכולת לנהל את הדברים עם סמכויות אכיפה, כלומר, באלימות. כן.
תראה, זו שאלה שנשאלת, אתה יכול ללכת עד המהות של זה, זה אומר, כל סיטואציה, זה יכול להיות בתחום הזה או כל תחום אחר, הרי אין אף בן אדם אחד שמחזיק בכל הידע, ובכל הניסיון, ובכל התובנות, ובכל המסקנות, ובכל הניתוחים, ובכל הפרשנויות, זה חייב להיות איזשהו שיתוף פעולה בין גופים שונים, שיש להם כוח אמיתי, והוא לא רק... יש פה המון משחק של זה גניבת דעת, של כאילו הם מערבים הרבה אנשים, אבל בעצם הם לא מעורבים שם הרבה אנשים בכלל. יש ההחלטות מתקבלות על ידי קבוצה מאוד קטנה, ויש הרבה אנשים שמצייתים. אבל זה כמובן תהליך אחר ממה שאתה מדבר עליו, שבו עצם ההחלטה מתקבל באיזשהו שיח מקצועי אמיתי. כמה הוא נקי וכולי, אנחנו יודעים שיש... ברגע שיש לך בתוך הוועדות עצמן, ואגב, אני גיליתי, יש לי את זה בבית, אני מתישהו אתפרסם את זה.
שלא רק נציגי מדינות דיברו שם בז'נבה.
נכון. אוקיי. זה לא רק נציגי מדינות, גם ישבו בוועדה שבסוף תיקח את כל הסיפור של האמנה, של המוכנות והתגובה למגפות, זאת אומרת, בתוך הוועדה הזאת שמנסחת את זה, ואחרי זה גם תתפעל את זה בעולם האמיתי, יש כבר נציגים של הפרמה, אפילו לא... אתה יודע, הם אפילו לא, אפילו ברמה של של החזות הדברים, הם זה הכל פתוח לגמרי, הם יושבים שם בתוך הוועדות ובתוך הארגון עצמו, ארגונים פרטיים לחלוטין, שהאינטרס שלהם הוא כמובן הוא למכור מוצרים. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות להם זה שאנחנו נהיה בריאים.
כן, כן. אם לא שומרים אותך החולה המתמיד, אתה לא באמת יהיה אליהם. עושה רושם שהם הרגיעו את המצב, אגב, באירופה, גם פה בארץ, היום, כן, צועקים לנו מה אתם רוצים, נגמר, נגמר, אין כבר שום הגבלות, כן, באירופה למשל, ממש, שמעתי את מורן מדברת על זה, כאילו כלום, כאילו 2020 לא נולדה.
אתה אומר מורן, כאילו זה, כולם יודעים...
מורן עדן ברגמן היקרה, נכון, תיקון חשוב, שרן הקליט גם איתה שיחה נפלאה, ש... ממליץ לכולכם לראות, הרגיעו את המצב כדי שבמחטף שכזה אפשר יהיה לחטוף כל מיני דברים, למשל את זה. הטקטיקה הזו, ראינו אותה בהרבה דברים לאורך כל הדרך.
נכון.
זאת אומרת, הם הסיטו את השיח או ביטלו אותו זמנית, כדי להשחיל לך, בלי שתשים לב, כל מיני תיקונים שכאלה, שבעצם מייצרים כאן, ובכלל בעולם, דיקטטורות. אז אמר יפה ערן, הם לא יכולים לבוא ולומר, אני הדיקטטור שלך, תן את זה אחי, אני הדיקטטור שלך ועכשיו תעשה מה אני אומר, הם חייבים...
נכון, הם חייבים לעשות את הגניבת דעת הזאת של אנחנו חיים תחת משטר דמוקרטי, השקר הזה חייב להיות מתוחזק, חייב להיות מתופעל. לא, כן, גם כתבתי על זה ואמרתי שכאילו הם לא יכולים לבוא בנקודה מסוימת ולהגיד, אנחנו הדיקטטורים ועכשיו זה דיקטטורה פשיסטית שעברנו לדיקטטורה פשיסטית. זה לא יכול להיות כותרת כזאת. אז הם מתחזקים דמוקרטיה לכאורה. ואתה יודע, בעולם האמיתי, מעבירים כל הזמן, הנה מה, רק השבוע משדרגים ועוד מסדרים את הניירות, של הסיפור של להיכנס לבתים ולעשות חיפושים וזה עוד פעם, זה דברים שגם היה מותר להם קודם, אבל ואני עוד פעם, אני לא בקי, לא משפטן, לא בקי בחוק הפלילי.
דיברנו על זה באוטו, אני אומר את זה מילה על זה. רבים חושבים שהעניין הוא חדש, היכולת של שוטר להיכנס לביתו של אדם קיימת מקדמת דנה, ספרי החוקים בעולם זוהמו מזמן, אנחנו בסיוע של תהליך ארוך שנים, עכשיו הם רק הוסיפו את עבורות הקורונה לטובת העניין הזה, אבל גם אם הם לא היו מוסיפים, זה שם.
נכון.
זאת אומרת, הם במחטף מביאים לך את הדברים ובהסחת דעת, כאילו שמדובר בדברים חדשים, אבל כמו שאתה אומר, הם בעצם רק עסוקים בלסדר ניירות. הרי ארגון הבריאות העולמי, למשל, שולט באירוע הזה, המסוים הזה, אז מה היה קודם? אנחנו יודעים שגם הרבה קודם, אבל נגיד באירוע הזה, הרי מה קרה פה? אנחנו כמוטטלה, קיימנו את כל הנחיות ארגון הבריאות העולמי.
נכון.
אז השליטה הזו קיימת?
לא, אצלנו אנחנו זכינו, במרכאות כמובן, לטיפול מיוחד. כי ישראל היא גם אפילו לדברי מרבור למנכ״ל פייזר, מדינת הניסוי. והיינו ראשונים שעשו עליהם פה את כל הניסויים. כאילו, יש אישור FDA, אין אישור FDA, כל מיני אישורי חירום חפוזים כאלה ש... אתה בא ואומר, הנה, היה, רצו להזריק לילדים, בא, קפץ פרופסור, לא זוכר איך קוראים לו, שהוא יור איגוד רופאי הילדים בישראל, בג'ינגלים ברדיו, החיסון יעיל בטוח, ואין תופעות, אין שום חשש לתופעות לוואי, איך אתה יודע, עוד לא התחיל הניסוי. כאילו, מי שטיפה מבין, אני טיפה עוסק בזה בחיים הפרטיים, כן? אבל כל מי שטיפה מכיר את ה... איך אמור להיראות ניסוי קליני, וזה כבר ידוע בציבור, זה לא צריך להיות מומחה בדבר. זה תהליך ארוך שלוקח שנים, המון המון שלבים, אז הם עשו פה כמובן את המעקף הידוע, שזה חירום, 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 כאילו באמת, איך אמרת, היינו צריכים להגיע לאוטו, צריך לדרוך על גופות. זה לא הסיטואציה, זאת אומרת, כל אדם שמסתכל סביבו, בעולם האמיתי, אומר, אני לא רואה פה איזה חירום בהול, שמצריך עכשיו לעקוף את הכל ולהתחיל להזריק ל... לילדים ומבוגרים וקשישים, דחוף, דחוף, דחוף. למה דחוף?
כי בטלוויזיה יראו תמונות שמאוד מאוד מסוכן, וגם יראו גרפים וכאלה.
נכון, אבל כן. עכשיו בוא נשאל מה סמכותה של הטלוויזיה.
אז בכלל, אם בסמכות עסקינן, בוא נראה רגע, בוא נדבר רגע על זה, כי הם חייבים איזשהו מקור סמכות, כן? ומקור הסמכות הזה... הם עשו את זה כך שתתבטל לגיטימיות השיח עם כל מי שהוא לא שייך למכור הסמכות הזה. למשל, כאשר אנחנו מבקשים להביא את הדברים בפני רופאים, למשל, מדענים, שלנו, אפילו אנשים שמבינים שמשהו כאן לא קשור, מנסים להביא אותם, להעלות את המדרגה אחת למעלה ולהביא אותם אל הידיעה שבעצם הדברים נשלטים ואין, ומדובר בהונאה שאין בבסיסה שום דבר שקשור לבריאות, אי אפשר. אי אפשר לתקשר איתם. אתה רוצה לומר לי איזה דבר על זה?
תראה, הנקודה היא שאני מזהה איזשהו תהליך שכבר מתרחש כמה שנים עוד לפני הסיפור עם ה... פנדמיה המדומה הזו, תהליך של ניסיון מכוון של כמובן דרך גורמי המדיה הגדולים בעולם לפרק את הדבר שנקרא אמת, שלא היה ברור מה אמת, לפרק את גורמי הסמכות, אוקיי, שכל פעם יהיו מחקרים ומחקרים סותרים ומחקרים מצחיקים ו כל מיני סיפורים על, אתה יודע, כל הזמן עבודה של לפרק, להגיד זה פייק, זה פייק, זה פייק, זה פייק. כל מיני דברים שמגלים שהממשלים הגדולים, האמריקאי, האירופי, כל הזמן אמרו דברים שהם לא פייק והתגלו כפייק. הרעיון הוא לערער כל מקור סמכות באופן מכוון. ואז אתה שואל את השאלה, למה להם לערער כל מקור סמכות באופן מכוון? כי ברגע שאין לציבור איזשהו מקור סמכות, שאם אומרים משהו בטלוויזיה, איזה מישהו מנסה לגנוב דעת, לעשות תעמולה, לעשות פרופגנדה, אתה אומר לו, רגע אדוני, הנה יש מקור סמכות, שמראה אתה טועה, אתה שוגע, אתה משקר, אבל ברגע שאין את הקרקע הזו, שבעצם, אתה אומר, אלה משקרים ואלה משקרים ואלה משקרים, ואני לא יודע כבר למי להאמין, ואנשים כבר מאמינים ל... לא יודע מה, לחברים שלהם בפייסבוק, אוקיי? אז ברגע שיש לך את הדבר הזה, הרבה יותר קל לך לגנוב דעת ולעשות תעמולה, כי אין לך מקום ללכת אליו, להגיד, אדוני, התעמולה הזאת שקרית. אז הם בכוונה עסוקים בעניין הזה, ויש מלחמה מאוד גדולה שהולכת להיות על כל הסיפור של מה אמת ומה לא אמת. ראינו כמובן בשנתיים ומשהו האחרונות שעל התכנים שהורידו וחסמו וכו' וכו', זה דבר אחד, אבל זה רק ההתחלה. זאת אומרת, יש את ג'ורג' סורוס והקרן העצומה שלו, שהיא אחת משלוש הקרנות פילנטרופיה במרכאות, הכי גדולות בעולם, שנקראת Open Society, שהם הולכים לצאת עכשיו בקמפיין עולמי עצום, שנקרא Good Information. Good Information, כאילו אנחנו ילדים בגן, שצריך להגיד להם, זאת אינפורמציה טובה, זאת אינפורמציה רעה, ואנחנו נעשה מלחמה נגד האינפורמציה הרעה.
כמו בהערות האלה על הפוסטים שלנו, כן? אם אתה רוצה את המידע האמיתי, בוא לכאן ולכאן. נכון, על כל פוסט
נכון,
ש...
כן. נכון. ואז מה שקורה זה שאנשים הולכים ובאמת אומרים, רגע, מה זה הפק צ'קר האלה? אוקיי? זה גם הם, בסוף הם פייסבוק בעצמם מודו שזה רק דעות, נכון? אז כל הדברים האלה, בסוף זה משאיר את הבן אדם מן היישוב. הוא אומר, רגע, אז אלה שיקרו אותי, אלה טועים, הם מודים שזה פייק, הם אומרים, זה בעצם רק פרשנות, זה לא פקט. מה זה פקט, שקר? פקט זה עובדה. נכון?
אז איך יכול, איך יכול
הוא
להיות?
אומר, העובדה שבא אותי, הוא אומר בעצמו שזה פרשנות.
כן.
אז אין לך, בכוונה מפרקים את מקורות הסמכות, ואני חושב, עוד פעם, זה דעתי האישית, שגם חלק מהאפקט שהוא פחות מדובר של כל מה שקרה בשנתיים וחצי האחרונות, זה המקום שזה לא רק הנזקים הכלכליים והנפשיים והבריאותיים וכל, אלא זה הנזק של הרס הדבר שנקרא מדע. פשוט הרס שלו. ויותר עמוק מזה, זה הרס של האמון. הרס של האמון.
עד כדי כך שגם אם המדע הזה ידע להוציא כמה דברים טובים בדרך, אנחנו כבר לא יכולים, אני לפחות לא יכול להכיל אותו, אני לא יכול בכלל להסתמך עליו, מכיוון ש... או בטח לא לפני שאני יודע מי, למשל, מימן את המחקר הזה, ולמה הוא עושה נכון. את זה, ומה בא אחרי המחקר נכון. הזה, כתוצאה מהמחקר הזה,
נכון,
וכן הלאה וכן.
נכון. תראה, יש... עוד פעם, יש פה איזה נקודת שבר, שגם בתוך העולם המדעי עצמו, היא גדולה ומדוברת כבר, זה כבר לא סוד, שיש הרבה מדענים שיוצאים נגד עולם המדע עצמו. הרבה אנשי רפואה שיוצאים נגד העולם הממסדי הרפואי, אנחנו מכירים רבים, רבים וטובים מהם. זה נמצא בכל מדינה, הנה עכשיו בחדשות, זה ש-500 רופאים בניו זילנד יצאו נגד המדינה, אמרו, רגע, מה זה, יש לנו פה רשימה עצומה של מתים, שאנחנו רואים קשר ישיר בין הזריקות למוות, אנחנו רואים אלפי נפגעים, אנחנו, יש פה פשע פלילי שמתרחש. זה 500 רופאים בניו זילנד, שאני לא מכיר אותם כמובן, אבל אני כמעט בטוח שאנשים שעד אותה נקודה היו, אתה יודע, בשר מבשרו של הממסד. אז...
למה לדעתך 500 הרופאים האלה לא יכולים להתאגד בארץ? כלומר, אין בארץ 500 אנשים שיגידו מדובר בהונאה רצחנית וקטלנית שיש להפסיקה מיד. אין רופא שיאמר את זה כאן. רופאים כאן מדברים על כך שמשרד הבריאות לא מדייק בערכותיו, או מפריז בתגובותיו, וכן הלאה וכן הלאה. אלה טענות שמשרתות אותם לדעתי. למה לדעתך דווקא בארץ? זה לא אפשרי שיהיו 500 כאלה.
דבר שאני לא אומר שזה לא אפשרי.
אני רואה את זה בשטח לפחות.
כן, תראה, כן. זה לא קורה עד עכשיו, נכון,
כן,
זה לא קורה.
כן.
בארץ, תראה, ישראל זה מקום מאוד מאוד קטן, וזה כמו, זה שכונה, תמיד היה. אנחנו ראינו שרופאים שניסו לדבר איזשהו חצי מילה, לעלות שאלות, ישר זומנו לבירורים ולכל מיני הזערות וכל מיני איומים וכל מיני, זימנו אותם לכל מיני ועדות. אתה יודע, בסוף בן אדם בנה קריירה. ברור לו שאם הוא יגיד כמה מילים לא נכונות, אז
הוא יוקצה.
הוא בבעיה. יכולים לפסול את הרישיון, יכולים להדיר אותו מהרבה מקומות. אז אנשים לא מעוניינים לא מעוניינים בזה.
אתה יודע, אני זיהיתי, כן. אני זיהיתי שזה לא רק העניין הזה, שאנשים פוחדים, מומחים שלנו, רופאים וכאלה, פוחדים מהסנקציות שינקטו כנגדנו. יש רבים וטובים, דרך אגב, שאומרים ומוכנים גם לשלם מחיר אישי גם במטה לחמם. הפחד הגדול של המומחים, במיוחד כאן בארץ, מכיוון שמדובר בקהילה קטנה וכולם מכירים את כולם, והבית חולים הזה ומנהל המחלקה הזה, הוא התמחה את זה, זה משפחה קטנה. הפחד הגדול ביותר של כל אדם, למדנו את זה מדוקטור פינקי פיינשטיין למשל, שהיה אצל הפורטוגלים, ואמרו את זה רבים לפניו, הפחד הגדול ביותר של בן אדם בכלל, הוא אי שיוכו לעדר. כן? כלומר, היציאה מן העדר.
כן, אנחנו חיה חברתית, אנחנו חיה שלא רוצה להיות מודרת ומגורשת.
חרם, זה הדבר הכי, העונש הכי חמור לילד למשל.
כן.
אז להוציא, הם פוחדים שיוציאו אותם מן העדר האקדמי הזה. זה הפחד הגדול, ודווקא כאן, מכיוון שמדובר בקהילה קטנה גדולה, ומדינת ישראל, ערן תקשיב טוב, הוקמה כדי להיות שדה הניסוי של העולם. זו כל תכלית העניין.
חושב?
כן, מספיק למדנו וחקרנו את הדברים, אנחנו כאן כדי להשאיר אימותים באוויר כל הזמן, כן? ערבים, יהודים, מגדרי, אימותים זה טוב, אבל בין היתר כדי להוות מרכז הניסוי של העולם, אנחנו מדינת ניסוי מימים ימימה, הרבה מאוד ממה שמתקרה, מן הרעלים שמתקראים חיסונים, נוסו כאן. אתה בוודאי יודע מה קרה למשל בין 2011 ל-2015 בארץ, ערן. פה.
כן.
חומר ניסיוני שפותח במכון ויצמן הישראלי. ניתן לתינוקות שעה מלידתם, בלי הסכמה מדעת מהורים.
לא, זה מטורף, זה מטורף.
אוטיסטים רבים מסתובבים בארץ, אין אוטיזם אלא מחיסון, אין. ומי שחושב אחרת, עליו הראיה, זו הטענה, אין אוטיזם אלא מחיסון. וזו רק דוגמה אחת. אנחנו מכירים מה קרה עם האנטרקס, אנחנו מכירים, והצבא כגוף שבו ההיררכיה מאוד ברורה ומונחתות פקודות, ציות עיוור, היא פלטפורמה מצוינת לדברים האלה. כן. נעשו ניסויים לאורך כל ההיסטוריה. האג'נדה מתקתקת יפה, ודווקא פה בארץ, לא בכדי, אנחנו נבחרנו להיות שדה הניסוי של העולם. הוא הדין גם לא בכדי, אנחנו הדמוקרטיה היחידה בעולם שבה יש חובת גיוס, וממילא דוקטרינת הציות העיוור הזה מוטמעת בנו מילדות. אנחנו למדנו בצבא, אירן היה ביחידה מיוחדת בצנחנה, קרבי, למרות שהוא יכול היה להיות מוזיקאי מצטיין ולעשות שירות הרבה יותר נעים וקל, אבל אנחנו התגייסנו כמו כולנו כאלה, גם אני, גם ילדיי, גם הם ילדיי, כולנו היינו קרבים. ובצבא, אז איך זה עובד בצבא? בתרגיל צבאי למשל, אין דבר כזה שהביום אויב מנצח. הביום אויב תמיד מפסיד, כן? זו השיטה. אנחנו דבקים במטרה, כך לימדו אותנו, אנחנו דבקים במשימה, לא רואים ממטר, מטטים, מאלתרים, כן? לוחם טוב, חובש טוב, חובש מאלתר, לוחם טוב, רק תאלתר ותגיע ליעד ביוק ובקוק, לא חשוב איך, אתה מגיע אל היעד וכובש אותו.
כן.
כלומר, קיבלת הנחיה בצבא לשים את הדבר הזה על האנשים, אז אין שום בעיה, זו הפקודה, זה לא משנה אם זה מוצחם בעיניי או לא, ציוט העיוור, כן?
כן.
זה לא משנה אם זה מוצחם בעיניי או לא, אנחנו קופים את העניין הזה, ופשוט רחמנות, לראות למשל את החיילים האלה, עושים מסדרים, או ספורט, או מסעות עם הדבר המטומטם הזה. כואב.
תשמע, בגילאים האלה, לוקחים ילדים, זה באמת ילדים, כן, כן, ילדים כן. בני 18. כן. אתה יכול לעשות להם די מה שאתה רוצה, ועושים להם דברים שהיום יבקשו מאנשים בגיל אחר לעשות, הם יגידו, הם השתגעתם, כאילו, אתה, לא ניכנס עכשיו לסיפורים, אבל כל אחד יש סיפורים על כל מיני טירופים שהוא עבר בשירות, וכל מיני סוגים של עינויים, באימונים, ובקווים, ובמה שזה לא יהיה. אז כן, תראה, בצבא זה סיפור אחר, אני, זה שיחה ענקית בפני עצמה פשוט. העניין הוא כזה, העניין הוא זה שאני חושב שאני לא מומחה בהיסטוריה של החיסונים בעולם, להגיד אם אנחנו שונים ממדינות אחרות, אולי. אני באמת, אני אומר, אני לא יודע, אני לא למדתי את הדבר הזה.
קראת את הספר צבים כל הדרך למטה?
לא.
אני ממליץ לך.
לא, נשמע מעניין. אני קראתי ספרים אחרים, יש ספר שנקרא ביג פארמה, ספר מאוד ידוע, זכה אני חושב גם כל מיני פרסים חשובים, שמדבר על עוולות וכל המאחורי הקלעים של עולם הפארמה, אחרי שקראתי את הספר, זה היה אגב לפני כמה שנים, זה לא קשור בכלל למה שקרה בשנתיים האחרונות, אני הבנתי שיש פה גניבת דעת מאוד גדולה, עם כל הסיפור שהפארמה היא שולטת בעולם הרפואה, ולא להפך. אתה רואה את זה גם, עכשיו זה לא רק מרמת המוצרים, זה לא מרמת אתה רופא ואני מהפארמה ואני בא ופוגש אותך באופן קבוע, מה שקורה בעולם, ואומר לך אתה צריך, בעצם גם בשפה מאוד מעודנת, בעצם מסביר לך מה אתה צריך למכור וכמה. אבל זה עוד ברמה לפני זה, זה ברמה של המחקרים, גם הם ממומנים ומתבצעים על ידי אותם גורמים מאוד מאוד מסוכנים ורעילים, שבריאות הציבור וחייו זה
הדבר האחרון
שלהם. בסדר עדיפויות שלהם אולי חמישי, שישי, וגם רק כדי להימנע מתביעות. זאת אומרת, זה לא שבאמת אכפת להם אם אתה חי או מת, אכפת להם שלא יהיה יותר מדי מתים, כי אז זה יכול פשוט לעכב להם את הפעילות. אז אני הבנתי לגבי עולם הפארמה, זה אגב ספר מאוד מאוד מומלץ, ביג פארמה, טירוף, מה שהאנשים האלה הם באמת חסרי עכבות לחלוטין.
של מי הספר הזה?
נעמי... אני לא זוכר כרגע, אני אסתכל. לא, היא לא ישראלית, היא אמריקאית, היא אמריקאית, קיבלה זה פוליצר.
אוקיי.
אני אסתכל בה, אני פשוט לא זוכר כרגע
בראש. אני שואל כי למשל את הספר צבים כל הדרך למטה, אין יודעים מי כתב, הם חסויים. גם ההוצאה חסויה.
מה, מפחדים?
ברור, על חייהם, כלומר. מי שקורא את הספר, כל איש מקצוע שמחזיק בו, כל איש מקצוע שהחזיק בו, כי ביקשתי ו... לעשות זאת, מזהה מיד שמדובר בספר מאוד מקצועי, נתמך מדעית עם מחקרים והכל, ברור לגמרי שהוא נכתב על ידי אנשי מקצוע, אבל שמם לא מופיע על הספר. אני אתן לך אנקדוטה קטנה שתבין רגע במה מדובר, גם הוא לא עוסק בקוקוריקו. גם הוא, זה ספר מ-2018, עוסק בכל מה שקרה בעניין החיסונים מקדמת דנה. כך למשל רק את פרק הרגולציה שלהם. תבין, איך אישור, איך חיסון מתאשר? צריך לעשות ניסוי. אז עזוב עכשיו את החירום הזה, ושדחפו לנו את זה בלי ניסוי, בלי אישור, בלי זה, עזוב את זה. מה קרה קודם? איך אישרו קודם חיסונים? בניסוי צריך לתת את החומר הנבדק לקבוצה מסוימת, ולקבוצה שנייה לתת...
פלסבו.
פלסבו, משהו ש... כלום. כלומר, מה עם פיזיולוגים? משהו שלא משפיע כן. על הגוף. זה לא המצב. קבוצת הביקורת בכל הניסויים הקודמים, ניסויים, קיבלה לגופה רעל, כלומר חיסון, שכבר אושר, באותה דרך קלוקלת, אושר קודם. זה המשמעות של צבים כל כן, הדרך למטה.
כן, כי זה הולך בפאזות. יש הרי בניסויים קליניים פאזה ראשונה, פאזה שנייה, פאזה שלישית. בכל השלבים זה צריך להיות מה שהם קוראים בעולם המקצועי בסמיות כפולה.
ואז, רק לסיים את זה, ואז כולם קיבלו את העניין הזה, כולם קיבלו רעל, אז כולם מפתחים תופעות לוואי, ואז אי אפשר להשים את החומר הנבדק המסוים הזה בתופעות הלוואי. ואופס, הוא מאושר.
כן. אבל זה יותר מזה, הם מראים שם בספר המון מקרים שיש לך כמה, פרמטרים שבעצם בהליך תקין, אתה בא ואומר, רגע, התרופה, הדבר שאני רוצה לבדוק כמובן אם היא מסוכנת או לא מסוכנת, מה תופעות הלוואי, וזה תהליך שלוקח שנים. אבל מעבר לזה, אתה רוצה להוכיח שהיא בכלל יעילה. אני עכשיו בא ואומר לך, לא יודע מה, העת הזה יפתור לך הרפס. אתה תגיד, אוקיי, בבקשה אדוני, כבודו יוכיח. הרבה ניסויים קליניים, אתה רואה שהם שיחקו במספרים ככה, תראה, פלסיבו, יש לו, אני חושב, אני לא זוכר כמה זה, 12% יעילות. גם אין לו, יש לו 12% יעילות. זה אומר שאתה נותן ל-100 אנשים...
התרופה הכי בטוחה זה
הפלסיבו. אתה נותן ל-100 אנשים מים עם כלום, ל-12 אנשים משתפר המצב. אוקיי, כי פסיכולוגית זה עובד ככה, וגם...
טענתי אפילו הרבה יותר. אני בכלל טועה שכל התרופות הן בעצם פלצבו.
אז הם משחקים עם מספרים ככה, שיש כל מיני תרופות שהם מכרו במיליארדים, מיליארדים, מיליארדים, שהיעילות שלהם יותר נמוכה מפלסיבו.
כן.
זאת אומרת, היית נותן להם מים, זה היה עוזר להם יותר.
כן.
אז קיצור, זה עולם שהוא עולם מאוד מאוד מעוות, העולם של הפארמה, אנשים מאוד מאוד ציניים שהם חיי אדם לא מעניינים אותם בכלל, זה רק רווחים. אז ברגע שאתה מבין שהם שולטים בעולם הרפואה, וברגע שאתה מבין שעכשיו כל עולם הרפואה מתאים את עצמו, ואני בכוונה גם אמרתי קודם על המחקר, כי זה מכוני המחקר גם. גם מכוני המחקר, בסוף אתה צריך להסתכל מי מממן, ואתה לא רואה את זה גם רק ברפואה. בוא נסתכל על ה-IPCC, על הגוף שמוכר לנו את כל הסיפור עם האקלים.
אקלים.
מי הם? מה הם? מי מממן את המחקרים? בוא נסתכל רגע על מחקרים שהם לא מומנו עם מסקנה. הרי מדע, בוא נדבר רגע מה זה מדע. מדע, אם אתה מראש יודע מה התוצאה של הניסוי, זה לא מדע.
כן.
זה לא מדע. אז אתה רואה שכל המחקרים על האקלים, הם מומנו, מה זה כל? מדבר על מה, המחקרים שה-IPCC והעולם עכשיו שמדבר על כל מדעני האקלים וזה, זה כל ניסויים ממומנים, שהתשובה של סוף הניסוי ידועה בהתחלה. אז ברגע שאתה רוצה להוכיח משהו, אפשר להוכיח אותו. אתה הולך ומסדר את הדברים.
אבל אז אתה בא עם מידע, לא עם מדע, אתה בא עם מידע שהמדע הזה הוא שקר, אבל הוא לא לגיטימי. מה אתה מביא מידע? מדע? אנחנו מדברים רק מדע, אנחנו מדברים מחקרים, אנחנו, אל תביא לנו מידעים. איפה אתה מביא מידעים? מה פתאום אתה יודע כל כך?
מה שיפה זה שאתה יודע, יש פער שאנשים אומרים, אנשים שהם לא מדענים, אומרים, מה זה מדע? זה נראה להם כאילו זה הכל, זה מתמטיקה מוחלטת, שאתה אומר 5 + 5 זה 10, שאתה אומר הדרך הקצרה ביותר בין שתי נקודות זה קו, לא, אז ברמה הבסיסית, יש כמה דברים, שאתה אומר, בסדר, נו, מתמטיקה זה באמת מדע. אבל ברגע שאתה מתחיל להיכנס לעולם שהוא כבר מעבר לדברים החוקים המאוד מאוד בסיסיים, שגם עליהם יש המון ויכוחים.
שגם עליהם אפשר להתווכח.
אני אומר, ברגע שאתה מפה לקפוץ לחומר הזה הוא יעיל ובטוח, יש לך פער עצום 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 של פרשנות ואינטרסים ותעמולה ומשחק בנתונים והסתרה של נתונים והסתרה של פרוטוקולים ופוליטיקה ו21,000 דברים שהם לא... מה זה המדע הטהור? מדע הטהור יש מעט מאוד. שער זה...
אם בכלל.
אתה יודע, מדע זה פשוט מילה להגיד על מישהו שהוא מדען, זה כאילו נותן לו... הוא כאילו בן אדם שהוא מחזיק באיזה אמת. אוקיי? איזושהי אמת מדעית. אבל ברגע שאתה מכניס פנימה פוליטיקה ורווח ומימון ותקשורת ומוניטין ו21,000 דברים שהם בינם ובין מדע ובין אמת אין כלום, אז אתה, ברגע שאתה מתנף, הרי כל ניסוי, ברגע שאתה מתנף אותו טיפה בדאטה, הוא אמור להיות פסול. נכון? אתה לא יכול לתנף את הנתונים. ברגע שאתה מכניס כזאת כמות של זוהמה לתוך החישוב הכללי, אז בצד השני יוצא משהו שאתה יכול לקרוא לו איך שאתה רוצה, אבוקדו, אז זה לא מדע.
נותן לך הערה קטנה מתחום המשפט, קוראים לזה נזק ראייתי. כלומר, כאשר תובע בא להוכיח תביעתו בבית המשפט, והנתבע מחזיק בחומר, יש לו שליטה על החומר והוא לא מציג אותו, הוא מסרב להציג אותו, הנתבע יוצר נזק ראייתי לתובע להוכיח את תביעתו, ולכן חובת ההוכחה מתהפכת. כלומר, יצטרך הנתבע להוכיח שטענות הנתבע לא נכונות.
מה זה כל הסיפור של שיבוש ראיות?
בדיוק. זאת אומרת, אם אתה מביא למשל לבית המשפט הקלטה כראיה, אני שם דוגמה, או מסמך, או כל דבר אחר, אתה מביא לו איזושהי הקלטה, ומתברר שההקלטה הזו היא לא שלמה, נגיד,
חלקית.
כל הראייה פסולה, כל ההקלטה פסולה, בית המשפט לא אמור להקשיב להקלטה הזו, ואם יקשיב, הוא לא יכול להסתמך עליו בפסק הדין. נזק ראייתי. זה בדיוק מה שהם עושים לנו. ואנחנו, לדעתי, טועים הרבה בהתגוננות כל הזמן מהשקרים האלה, במקום פשוט להפוך את היוצרות, ולדרוש מהם, להטיל עליהם את חובת ההוכחה. ערן, אבל איך יכול להיות? איך זה קרה? מי מנהל את כל העניין הזה? בוא, תן לי רגע, מי מלמעלה? זו, ארגון הבריאות העולמי, זה גוף, זה ענף של האום, הבנו. האום נשלט על ידי אינטרסים מאוד מסוימים, הבנו. אנחנו תחת שליטה תאגידית, הבין את זה גם כל מי שאינו קונספירטור, עלוב כמוני. אנחנו כבר מזה שנים נמצאים ב... בשליטה תאגידית מאוד חזקה. אבל מי מעל הכל? מה קורה כאן? דבר אליי.
תראה, יש פה עוד פעם, זה...
מי מנהל את העניינים?
צריך להסתכל על הדברים, אם, ה... אם אתה רוצה להגיע לכמה שיותר לאמת, אתה צריך לבטל כמה, כמה שיותר פרשנות. כמה שפחות פרשנות. לבוא ולהגיד, הנה העובדות, היום גם, תבין, גם פרקו לנו כל כך בוא את האמון בכל דבר, כשמישהו אומר לך עובדה, אתה אומר לו בוא, לא עובדה.
בוא נדבר על זה.
כן. בסדר גמור, לא, זה גם, זה לגיטימי, טוב מאוד. ההפך, אם היינו מחמירים בדבר הזה, לא היינו מגיעים למצב הזה.
כן.
אבל בגדול, אם אתה מסתכל רגע, נגיד, על מבנה הבעלות, בוא נלך על מבנה בעלות, דברים שהם, לפי, יש רשם החברות בכל מדינה, אתה מסתכל על המבנה התאגידי, ואתה רואה לאן מתנגזים התאגידים. אז כל המותגים, זאת פעם, זה דובר בהרבה מקומות, ו... עוזרים לשאלה הזאת, אבל זו שאלה מהותית שהיא צריכה אחת ולתמיד להיות ברורה לכל אדם בחברה. אוקיי, מי יהיה, כל ילד בכיתה, לא יודע מה, הכי נמוכה שהוא יכול להתחיל להבין את הדבר הזה, זה אמור להיות ידע בסיסי. אוקיי, יש מבנה תאגידי מאוד מסוים וידוע שאפשר לבדוק אותו. כל בן אדם שיש לו אינטרנט בבית, יכול לבדוק את זה בכל האתרים שבודקים בעלות. אוקיי, זה מאוד קל, יש לך כמה אתרים שמאוד קל לעשות את זה. ואתה מגלה שיש לך מספר מאוד מאוד מצומצם של חברות החזקות ענקיות שמחזיקות בכל המותגים הגדולים, בכל התחומים, אוקיי?
כן.
והחברות האלה מתנקזות בסוף לשתי חברות מאוד גדולות, בלק רוק ווונגארד, ששוב, פה הרבה אנשים לשמחתי מכירים. כשבלק רוק עצמה, שהיא חברה ציבורית, נשלטת על ידי וונגארד, שהיא חברה פרטית, ווונגארד זה קבוצה של איזה בין 10 ל-20 משפחות שמחזיקות הון עצום כבר 100-200 שנה, שרק הולך וגדל. והחברה האלה של וונגארד, הם מעורים, מה זה מעורים? הם בבעלותם. אלף התאגידים הגדולים בעולם, אלף התאגידים הגדולים בעולם בכל התחומים.
כן.
אוקיי?
כן.
שהם ארגנו אותם ביחד, הם קוראים לזה הפורום הכלכלי העולמי, שנשמע כמו איזה ארגון, זה כמעט צדקה, נכון? זה הנה, אנשי עסקים באים ומטוב ליבם, באים, אומרים, מייעצים, בצניעות. לא, זה מועדון, זה מה שעכשיו היה לפני שבוע בדאבוס. הגיעו לשם גם, כל הנביאי האקלים הגדולים הגיעו ב-1500 מטוסים פרטיים לכנס החשוב הזה, ששם זה בעצם, אתה יודע, זה המועדון הזה של, של ההון. מתערבב עם כל מיני סלבים ופוליטיקאים וכולי. לא רחוק משם, הנה, בלייק ג'נבה ישבו החבר'ה של ה-WHO, שזה הצד השני. אם יש לך בצד אחד, איך שאני מסתכל על זה לפחות בראש, בצד אחד יש לך את הפורום כלכלי העולמי שנשלט על ידי הקבוצה הקטנה הזאת בשם Vanguard Group, או בקיצור Vanguard. אז בצד אחד יש לך את הפורום הכלכלי העולמי, האום זה כלי ריק שמשחקים בו רק כדי לייצר לגיטימציה של סמכות ואיזו אוטוריטה כזאת שנראית, עוד פעם, דיברנו על הגניבת הדעת הדמוקרטית, אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני דיקטטור שלך, אתה יכול להגיד אבל הנה האום אמר. אוקיי? ובצד השני, יש לך את ארגון הבריאות העולמי. כי הפורום הכלכלי, הוא לא יכול לבוא להגיד לך, אתה בסגר, נכון? הוא יכול להגיד לך, אקלים, שמקלים, דברים כאלה. הוא הולך לעשות דברים הרבה יותר גרועים מזה, כן? הוא הולך להחליף את הסיפור של המטבע. זה עניין שלהם, ערים חכמות. אוקיי, כל הסיפור הזה של לרכז את האנשים לערים, כמה שיותר לערים.
מגדלי בטון, יותר קרוב, אפשר.
צפוף, אתה יכול לייצר בעצם איזה סוג של דיקטטורה שקיד. דיגיטלית, עוקבים אחריך בכל מקום, הנה, הטלפונים שאנחנו מניחים מבחירה לידינו, זה מכשירי מעקב, אתה יוצא החוצה, יש לך את עין הנץ, שעוקבת אחריך, עוקבים אחריך ברשתות, עוקבים אחריך בכל מקום, מוספים את כל המידע האפשרי, כל הסיפור של המידע הרפואי בכלל, בוא לא
או,
אתה יודע,
רגע, בוא
שכונה,
נתעכב רגע.
שכונה לגמרי.
העניין של רפואה הזו מרחוק, מה, 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 מה זה איתה? מה התוכנית בעצם? אנחנו כבר רואים שרופא ש...
התוכנית שלהם בגדול אתה יכול לרכז אותה ולקרוא לה דיגיטציה. כן. דיגיטציה של הכל. ברגע שהכל עובר בדיגיטציה, למה מבטלים, בואו נלך רגע לכסף, כי זה נוגע בהכל. למה מבטלים את המזומן? מה הבעיה במזומן? הבעיה במזומן זה שזה מאפשר לנו חופש. אתה ואני עכשיו רוצים לנהל איזה עניין בינינו. זה בינינו. זה לא אף, המדינה לא נכנסת לנו לתוך הסיפור. אבל זה אפילו יותר מהמדינה. זה עוד פעם, זה הגלובליסטים, זה העולם. אוקיי? זה כבר נגמר. הסיפור של המדינה זה... היה מאוד חמוד.
נחמד, תודה.
היה מקסים, תודה רבה. זה סתם, זה לא, זה נשאר רק כדי להמשיך עם ההפרד ומשול. הדגל הזה שונא את הדגל הזה, הדגל ההוא לא אוהב את הצבע ההוא, ההוא דרך לי על הגבול, ההוא ירה עליי זה. זה שטויות. הסיפור כבר מנוהל ממזמן ברמה יותר גבוהה. ואני, עוד פעם, הסיפור הוא דיגיטציה. הם רוצים להחליף את הכסף לדיגיטלי לחלוטין, לבטל את המזומן, הם עובדים בזה כבר שנים. סוגרים סניפים, סוגרים כספומטים, גם בארץ וגם באנגליה ובהמון מקומות אחרים, כבר אתה לא יכול לשלם בהרבה מקומות במזומן. אין מזומן, רק כל העברות זה. כי ברגע שהכל דיגיטלי, הם שולטים לך בכל פיק שאתה עושה או לא עושה ולמה עושה, וגם בסין כבר היום, המדינה קובעת לך מרחוק, לפי הדירוג החברתי שלך, כמה אתה צייטן וכמה אתה אזרח טוב, היא קובעת לך מה אתה יכול לקנות, מה אתה לא יכול לקנות, האם אתה יכול לעלות על הרכבת או לא, האם נגיד קנית יותר מדי אבטיחים השבוע, אומרים לך לא, אכלת לך ארבעה השבוע.
תשאיר לאחרים.
לא יודע, סתם אני...
בטח חמור, אתה גם לא רשאי לצאת מהבית, ברגעים אלה כלואים סינים רבים בביתם, כבר תקופה ארוכה, כן?
לטירוף המוחלט הזה של, מה זה, זה מעצר מנהלי של עשרות מיליוני אנשים.
כן, אז הדיגיטציה של הכסף ו...
דיגיטציה של הרפואה. דיגיטציה של הרפואה, הם רוצים לעבור, שכל דבר יהיה מרחוק. מה זה אומר מרחוק? למה מרחוק? כי מרחוק זה חייב לעבור דרך מערכת שלהם. למה אני לא יכול ללכת לרופא? יש לו קליניקה, נגיד אנחנו חיים באיזה כפר. ויש מרפאה אזורית. יש רופא. אתה בא, שלום דוקטור זה וזה, נכנס. זה ישיר, זה לא תלוי ב... זה לא חייב לעבור דרך כל העניין הגלועד... כל המידע הוא נשאר, אמור להישאר לפחות, באיזושהי רמה של חיסיון רפואי מסוים. וזה גם מהצד השני, גם הרופא בעצם יכול לעשות הרבה דברים שהוא לא יכול לא לעשות ש... ברגע שימשטרו לו.
בדיוק.
אם הכל יעבור דרך המערכת שלהם, יגידו לו, הכל הם רואים מה הוא עושה. הוא אומר, מה הוא רשם, מה הוא אמר.
בדיוק.
הכל במיקרופון, הכל עם זיהוי, גם יש לך הכל היום זיהוי, הם אפילו לא צריכים, זה לא שיושבים שם מאחורי החדר אנשים עם אוזניות וצוות מעקב משטרתי. זה הכל, יש לך היום כלים אוטומטיים, זה כמו שעושים מודיעין כזה של מקשיבים לכל העולם, כל מיני אלגוריתמים מקשיבים. אומרים, הרופא, אתה יודע, אז הכל מפוקח.
אז הכל מפוקח, והקשר בין זה לבין רפואה מתבטל, כי הרי אמרנו, אני לפחות טענתי, זו הטענה שלי, הרפואה הקונבנציונלית לא יודעת בכלל לאבחן חולי. אז בוודאי לא לטפל. מכיוון שאבחון של חולי, זאת אומרת, הרפואה הקונבנציונלית מומחית בלאבחן סימפטומים של חולי, ולדכא אותם, כלומר לדכא ריפוי, סימפטום הוא תהליך ריפוי בגוף. אבל כדי לאבחן חולי, אתה צריך לשבת עם הבן אדם הרבה זמן, כדי להבין מה יושב עליו, ואז להבין למה הסימפטום הזה קיים בגופו. זה כבר לא קיים היום, רופא, כשאתה הולך אליו, אם הוא מסתכל עליך, זאת אומרת, אם הוא מזיז את העין מהמסך, הוא עשה טובה. כן, יושב איתך 5 דקות, מונה את הסימפטומים, ועושה כפקיד עלוב את מה שהפרוטוקול שהונחת עליו הורה לו לעשות, כאשר מצטברים לו 1, 2, 3, 4. אבחון וטיפול לא קשור לעניין. אז זה קיים כבר מזמן, עכשיו הם רק מסדרים את הניירות, גם בזה. כלומר, עכשיו הם גם עושים את זה לגיטימי, וזה יהיה רוב הרפואה, כלומר, מעט אחוזים קטנים מן הרפואה תהיה אישית ובפגישה פיזית, אבל רוב הרפואה תהיה מול איזשהו בוט דיגיטלי.
נכון, הם רוצים, זה יכול להיות, תראה, הם ירגילו את זה כמו שהם עושים בכל, הם מבשלים אותנו לאט. אוקיי, זה בישול איטי, זה בישול ארוך, זה לא צ'יק צ'אק, כי הם רוצים בעצם, אתה יודע, הקפיצות הן צריכות להיות מעודנות, כי אם קפיצו יותר מדי, זה יעורר שערות והתנגדות וכו', אבל אם אתה עושה את זה לאט, 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 אז זה לא מורגש. אם בהתחלה זה יהיה עם הרופאים שלך, אבל מרחוק, ואתה אומר, טוב, נו, זה דומה, זה אותו דבר, נכון? מה כבר ההבדל? אני צריך ממש לשבת לידו. אחרי זה, זה יהיה כבר חלקי, וחלק זה יהיה אוטומטי, זה כמו שיש לך בהרבה, כמעט בכל מקום היום אתה מתקשר, זה כל מיני, דבר עם הבוט, דבר עם הפו, דבר עם הצ'אט, דבר עם ההוא, דבר יש לך כל מיני מענים אוטומטיים, אתה 15 שעות בכלל רק עם כל מיני הכוונות עד שאתה מגיע לבן אדם, כאילו, בסוף זה יעבור למשהו שבאמת יגידו לך, תשמע, זה לא הרופא שלך, אבל זה רופא נהדר, חדשני וזה וזה, שהוא, אתה כבר לא יודע, הוא אמיתי, הוא לא אמיתי, מה קורה, אתה כבר, אתה רק רוצה שיתפלו בך, אתה אומר, יאללה, בסדר, תביאו לי כבר את הבוט, העיקר שאני אגיד לו, כואב לי פה, אגיד לך, קח את זה. אוקיי, זהו. כאילו, עכשיו, אתה מוצא את הדבר הזה, עוד פעם, הסיפור של רפואה, וגם, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים בהכללה. לא כל הרופאים גרועים, לא כל האנשים רעים.
תיקון חשוב.
יש רופאים נהדרים, יש רופאים מדהימים ואנשים מדהימים.
רוב הרופאים, יותר מזה אני אומר, רוב האנשים.
כן, שלא ישמע כאילו אנחנו מכפישים את כל הרפואה.
רוב האנשים תמי לב ועושים את זה, כי הם חושבים שזה הדבר הנכון לעשות, אני לא תוקף את כל הרופאים.
הנקודה היא שברגע
שאתה מסתכל,
בדיוק, בדיוק, ברגע שאתה מסתכל מי מנהל, מי יושב, זה כמו ספינה ענקית, שבסוף במגדל פיקוד, יש לך את האנשים שמתרוצצים בספינה, ויש לך את מי שעל ההגה. אוקיי? כל הרופאים הנהדרים שאנחנו מכירים, הם לא על ההגה. מי שמשיט את כל הספינה, זה אנשים אחרים. זה החבר'ה של ונגרד. הם בגשר למעלה, עם כל ההגאים והמנועים, מחליטים באיזה קצב שתים ולאן. אז הרופאים יכולים בתוך הסיפונים לעשות מה שהם רוצים, כאילו, אבל זה לא הספינה, הם לא משיטים את הספינה.
הם לא משיטים את הספינה, זה בדיוק זה, והם בטוחים שכן. כלומר, לא רק שאני...
זה שרובה מבינים שזה הרבה מעבר לשליטת
העבר. זאת אומרת, הם משוכנעים שהיכולת שלהם להבחן סימפטומים וליתן לסימפטום הזה, או לדכא את הסימפטום הזה, הוא בעצם ניווט של הספינה, הם טועים לחשוב שהם בעצם עושים רפואה, זה העניין. טובי בנינו נפלו ראשונים בעניין הזה. הרי מי הם האנשים העיקרים האלה שהלכו ללמוד רפואה? זה החבר'ה הטובים שלנו, המצטיינים בלימודים, אלה שהצטיינו כל הזמן בכל המסגרות שהיו לפני זה, וכן הלאה וכן הלאה. והם צייטנים. הם צייטנים מאוד, כי הם מחונכים מאוד. הם תמימים, זה עניין אחר, אבל הם מחונכים וצייטנים. לכן, אם הונחת פרוטוקול שכזה לטיפול, למשל, בחולי קורונה בבתי החולים, אם תרצה נפתח את זה, אז זה כנראה מה שצריך לעשות, ועושים. רגע, לא תשאל שאלות, בוא נע, מה העניינים? אולי זה מזיק, אולי אפשר אחרת, אולי אם רק תפתח לו את החלון, במקום להפחיד אותו ולשים עליו סמרטוט, אתה תראה שיפור. רק תפתח לו את החלון ותבוא תחבק אותו.
כן, אבל תראה, מה שאתה אומר, זה יבוא, תראה, דבר ראשון, כל הסיפור המערכתי, זה באמת אנשים מהיום שהם נכנסו להיות סטודנטים, סטודנטים לרפואה, אתה יודע, אקדמיה בכלל, אבל בטח בתי ספר לרפואה, זה מקום מאוד מערכתי, זה לא שכונה, זה לא כל אחד עושה מה שבא לו, זה מאוד מאוד סדור, אתה כבר בתוך המערכת, אחרי זה אתה הולך לסטאז'ים, זה מאוד מאוד סדור, אתה בתוך מערכת מסוימת, ואין לך המון תמרון שם, זאת אומרת, יש לך תמרון מאוד מאוד קטן, באופן יחסי, וכן, אז דבר שונה, זה אנשים מאוד מאוד מרחתיים. במידה מסוימת, אני גם, עוד פעם, זו שאלה גדולה, אני לא בטוח אם אנחנו גם רוצים, שלא יודע מה, לצורך העניין, מערכות כמו בריאות, הם יהיו, כל אחד עושה, הוא בא לו ללכת לשם ולשם, והוא עכשיו בא לו לקרר, והוא בא לו לחמם. אוקיי, אתה רוצה שיהיה משהו, אבל אתה גם רוצה שמי שמכוון, את הגאים היותר גדולים, וזה, אתה יודע, זה, עוד פעם, זה מהסיפונים עד הגשר הראשי, יש הרבה שלבים. זאת אומרת, גם אנחנו בארץ, אוקיי, שאנחנו מדינה אחת בתוך העולם, יש את ארגון הבריאות העולמי, שלצערנו חלק כבר מממשלה עולמית, אבל גם בארץ יש הרבה דברים שיכלו לעשות אחרת. יכלו לעשות אחרת, אבל העניין הוא שברגע שכל התהליך הוא פגום ומעוות תחת המאפיה התאגידית הזאת, שאת אומרת, יש פרוטוקולים, דברו את הפרוטוקולים, תראו את הפרוטוקולים, תראו את הדיון.
בוא נדבר עליהם.
אוקיי, יש חוזה עם חברה שעכשיו הולכת להזריק פה חומרים לכל מה שזז, בסדר גמור, אבל תראו את החוזה, תראו מה כתוב. אז הם יותר נאמנים לתאגיד מאשר לציבור. עכשיו, מי אמור להיות, מי אמור לנהל פה את המרחב? זה הריבונות היא של הציבור.
ואם אתה לא מקיים את הפרוטוקולים האלה, כלומר, אנחנו הרבה יותר קל לנו לדבר, אנחנו לא רופאים. הרופאים ליבי ליבי הם במצב מאוד קשה. הם בבעיה. כי אם אתה לא, כי רופא שלא מטפל לפי הפרוטוקולים המסוימים האלה, הוא עבריין מבחינתם. זה כל העניין. כלומר, אני אומר, רצית לארגן איזה דבר, רצית להועיל לציבור, יופי, הצגת איזושהי דרך לטפל בחולים, סבבה, תן לי אפשרות לבחור. אין אפשרות לבחור, זה העניין.
זה מעבר לזה של לבחור, זה עניין של לקיים דיון, הרי מדע הוא מבוסס על, הוא לא נתקע בנקודה מסוימת, אומר, זו האמת במשהו. זה כך, לא, מדע לא עובד ככה, כל מדען מתחיל להגיד לך. מדע הוא מבוסס על תיאוריות מתחרות, על דיון, על לאתגר את התיאוריה הקיימת, את הפרקטיקות הקיימות. ככה אתה מתקדם, אחרי היינו תקועים ב, לא יודע, היינו, מדע לא יזז לשום מקום, היינו עדיין, לא יודע, עם מקלות ואבנים. זאת אומרת, המדע מתקדם על ידי זה שכל פעם יש דיון ושיח אמיתי, אבל פה אמרו, זו האמת.
אין בלתה.
אין בלתה. אתה, כל מי שפותח את הפה ישר הופכו אותו, אתה פושע, קובידיות, מסוכן, לינץ' עליו ועל כל סביבתו. זה לא מדע. אז אני אומר, אין שום בעיה עם, ואני חוזר לעניין של המערכתיות, אין שום, מה זה אין שום בעיה? יש הרבה בעיות עם מערכת, אבל יש גם הרבה יתרונות למערכת. ושוב, אתה לא רוצה כאוס, אתה לא רוצה אתה רוצה להגיע לכל מיני מערכות, שאתה אומר, אוקיי, זה מנוהל באיזושהי צורה הגיונית, אוקיי, זה לא עכשיו כל אחד, ההוא קופץ, ההוא נשכב, ההוא זה, יש איזה היגיון. אבל ההיגיון הזה אמור להיות מוכתב על ידי משהו שהוא,
עבר ביקורת אמיתי לפחות,
וגם אפשר לבחור. יש איזה תהליך שיש, שהדברים הם שקופים, הדברים הם מאוזנים, הדברים הם דמוקרטיים, הדברים הם מגוונים. זה לא שיש עוד פעם בן אדם אחד שהוא קובע, או קבוצה קטנה של אנשים שאומרת, אנחנו סותמים את הפה לכל היתר. או מישהו יושב ליד לייק ג'נבה, ואומר, מצב חירום עכשיו כולם, מצב חירום. זה לא, רגע. אז אני אומר, החבר'ה שבמערכת, החבר'ה שמחזיקים בעצם, הרי מה זה הסיפור של, הרי למי זכות להגיד על משהו שהוא מדע? אוקיי? זה הרי משהו, אני עכשיו בא ואומר, המים בקוס הזו עכשיו הם יכולים ככה וככה, זה מדעי. עכשיו, אם הייתי, גם אם הייתי עכשיו מדען מאוד מאוד ידוע בתחום הזה שאני טוען לגביו, גם אז הייתי אומר, אוקיי, אני חושב שאני צריך אישור מאוד הרבה אחרים, אני צריך לעשות ניסויים, אני צריך להוכיח את זה מעבר לזה לזה. אז היום זה הכל פרוץ, הנה, זה מדען אחד בכל צ'אט ובכל פייסבוק ובכל מה שלא יהיה. בגלל שהוא מדען, הוא אומר משהו, אז אני חושב, הוא מדען. אוקיי? אז מה? הוא גם יכול להיות באותה מידה, לא יודע מה, אופה. זה צריך, הדברים, אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס לדברים בצורה עניינית, וזה כבר לא משנה, כל ה, הרבה פעמים התחלת את זה שאם יש למישהו תואר, אין לו תואר. לפעמים זה עובד לטובת הבן אדם, לפעמים זה עובד לרעת הבן אדם. אנשים שבדרך כלל הם במוסדות, אז הם הרבה יותר מוגבלים בביטוי שלהם. הרבה יותר מוגבלים בטווח התמרון המחשבתי של עצמם, עוד לפני מה הם יכולים להגיד החוצה. הם, אתה יודע, הם יש בזן בודיזם, הם אומרים כאילו, זן מיינד, בגינרס מיינד. זאת אומרת, תודעת הזה אני תודעת המתחילים. למה? כי מומחה, המוח שלו כבר סתום במידע, בידע. זה כמו חדר מפוצץ בדברים. הוא לא, אני אוסיף לך חדר בבית שהוא מלא בדברים. הוא מועיל לך? הוא לא מועיל. החדר, החלל זה מה שנותן לך יתרון בזה שהוספתי לך חדר, נכון? אם הוא סתום בדברים, אז מה עשית? לא, כלום, פתחת את זה לדברים. אז אני אומר, המוח, אז בגלל זה הם אומרים שדווקא המוח של המתחיל, הרבה פעמים, הרבה יותר יעיל ומועיל ממוח של מומחה שכבר סתום בדעות קדומות על המון דברים.
וזו הגדולה למשל של מריה ברטנוב, ילדה. ילדה מדהימה. שבגיל 19, שהיה פה בכיסא הזה שאתה יושב עליו, וריגשה אותי. או אני מכיר ילדה נפלאה אחרת, שירה שמה, בת של מירב, שהיא תיכוניסטית, בת 16-17, מדברת כמו בן אדם בוגר שמכיל את כל המידע כולו, ומרגשת אותי, הילדים האלה מרגשים אותי,
ברור,
הרבה מעניין. יותר מהפרופסורים האלה שמנסים להרביץ בי את התורה. הם רואים את זה בעיניים נקיות, בעיניים מפוקחות, פחות מורעלות.
נכון, זה בגדי המלך, בגדי
בדיוק, המלך. בדיוק, בגדי, בגדי המלך, המלך הוא עירום, יש מי שצורק את זה, הדור הבא הוא הדור החשוב, וככל שרק אפשר להרים ולדבר ולשמוע ולהקשיב דווקא להם, לילדים, יותר מזה, ובמיוחד לאוטיסטים. גם את זה אני זיהיתי. תשמע, הם מזהים דברים שאנחנו לא. בחיי. דבר עם נורית בן דוד, אתה מכיר אותה?
לא אישית.
וואלה, אישה נפלאה. אתה מדבר איתה על אינטראקציה פשוטה בבית, יש לה שניים כאלה בבית, כתוצאה מהסייביבק. אתה קולט שהילדים האלה מזהים דברים שרק לנו מתבררים כנכונים רק בדיעבד. אז
יש לנו המון רעשים
בדיוק
במרכאות שאנחנו כבר הם שקופים לו, אנחנו לא שמים לב שכל הזמן מסלילים לנו את המחשבה על כל סיטואציה, אפילו כמו שאתה אומר, יומיומית בבית, לא עכשיו אני מדבר על ניתוחים מורכבים של העולם, כל מיני דברים שאנחנו כבר אוטומטית עושים ככה ורואים ככה ולא שמים לב להמון המון דברים סביבנו, וזה הכוח של המגוון. בגלל זה זה כל כך מה שהכי כואב בכל הסיפור משלמים על זה במחירים עצומים בכל מדינה, על העיוורון הזה של זו האמת, אנחנו לא בדיון עם שום דבר, לא מוכנים לשמוע שום קולות, לא רוצים לראות שום נתונים, וגם אפילו, אתה יודע, יש כל מיני פרופסורים מכובדים במקומות אחרים, בלי להזכיר שמות, שאתה יודע, באים ואומרים, בואו תסתכלו שנייה, הנה נתונים מול העיניים, כאילו זה לא, לא מוכנים. זאת אומרת, המגוון הזה, וזה יכול להיות אנשים באמת על הספקטרום האוטיסטי, זה יכול להיות אנשים על כל מיני ספקטרומים אחרים, ואנשים סתם עם דעות אחרות, כאילו בואו, הרי כל בן אדם רואה את המציאות אחרת.
כי דעתם פשוט פחות הופרעה, אם מבחינת הכרונולוגיה, הזמנים, כאילו הם פשוט פחות זמן על האדמה הזו, ולכן דעתם פחות שובשה. ומכל וחומר כאשר מדובר באוטיסט, הרי מה זה אוטיזם? זה בועתיות, כן? שאתה סגור בבועה שלך ואתה פחות מופרע מרעשים חיצוני, ולאנשים האלה יתרון, זה העניין, זה הטענה. וואלה, איראן, איך יוצאים מזה? מה אתה אומר, אחי? מה?
בעיניי, שני סעיפים. אחד זה ידע ומידע, והנושא של המשטר הזה בין מדע ומידע, אז בגלל שאמרנו מדע, זה הפך להיות דבר מאוד מאוד מסובך להבין מה זה בכלל מדע. רוב המדע זה לא מדע בכלל, זה פסאודו מדע.
Mm-hmm.
אז דבר ראשון, להזכיר לעצמנו שמדע זה לא מדע. זאת אומרת, יש מדע שהוא מדע, אבל צריך לדעת,
הוא לא מונגש לנו.
צריך לדעת לזקק אותו, okay, מתוך כל הרעש, להרבות במידע.
לא לפחד ממנו?
חלילה. זאת אומרת, לנסות שהוא המידע כמו שאנחנו רוצים לאכול מזון ממקור כמה שיותר טוב. אז מידע ממקור כמה שיותר טוב, לא כל דבר שמישהו מעלה ולבדוק ולחקור ולחדד מאיפה הדבר הגיע ולהצליב, אם אתה רואה מכמה מקורות ואנשים, שוב, כמיטב יכולתנו, אף אחד לא מחזיק באמת באופן בלעדי ומתמיד, אולי לרגע. אז דבר ראשון זה, להעשיר את עצמנו, לא דרך כלי התקשורת הגדולים, זה גם אגב דרך להגיע לאמת. מה שהם אומרים, אתה אומר, זה בטוח, לא יודע אם הפוך, אבל זה בטוח לא מדויק. זה כבר, זה מתונף באינטרסים. עצם זה שתאגיד, הרי למי, ועוד פעם, זה לא אמירה סתם, הערוץ הזה הוא שייך לתאגיד פרטי. עצם זה שהוא בוחר להגיד את הדבר הזה ולא דבר אחר, ולהגיד את זה במילים האלה ובמילים אחרות, זה כבר תינק את המדע ואת המידע. וזה בטוח לא מדויק. עכשיו, זה בסעיף הראשון. הסעיף השני, זה להבין שאנחנו, אם אנחנו נשאר כל אחד מול מול הדבר הזה, לבד. מול המצב הזה לבד, אז סביר שהוא לא ישתנה, אנחנו חייבים למצוא את הדרכים, להתחבר יחד, לפעול יחד, להקים ארגונים ותנועות ואלטרנטיבות ומה שזה לא יהיה, כדי לפעול ביחד, כי הם האינטרס שלהם שאנחנו לנצח נמשיך להיות כל אחד פתית שלג, מאוד ייחודי ומאוד אינדיבידואליסטי, וכל אחד הוא נורא חשוב לו העצמיות שלו, ומבחינתם שימשך ככה לנצח, כי אין לנו שום סיכוי בצורה הזאת. אנחנו פעם היו קהילות, יש עדיין בהרמון סוגים של קהילות, אבל חברות, יש חלקים עצומים בחברה שהם לא באמת בקהילה אמיתית. סוגים של קהילות, סוגים של תנועות, התארגנויות, אני עוד פעם לא ניכנס לזה עכשיו, זה לא הנושא, אבל אני גם לוקח חלק עכשיו ביחד עם קבוצה גדולה של אנשים, מקימים איזו התארגנות, איזו תנועה. אנשים יצטרפו למה שנראה להם טוב, למה שנראה להם מתאים, יקימו בעצמם, יהיו חלק מכמה דברים. הנקודה היא שאנחנו חייבים להתארגן. אם אנחנו לא נתארגן מול המכונה הזאת שמולנו, אנחנו נפסיד. זהו.
זה גם מה שמצדיק את ההפרדה בין אנשים שהם משווקים כל כך. כלומר, הכניסו לנו לתודעה שכדי להתגונן מאיזשהו דבר, צריך להפריד בין אנשים, להרחיק אותם זה מזה, כן? העוול הכי גדול, כן? דווקא אוכלוסייה נכון, בסיכון, נכון. מה שהם קוראים, כן? אסור
להרחיק אותם. נכון, שים לב שזה קורה במקביל. מצד אחד הם שולחים אותנו להסתגר ולהתבודד, ולהתמסך וכולי. מצד שני, הם אומרים סולידריות, והם אומרים פתרון אחד לכולם.
כן, כן. כן, זה תרגיל ידוע בהפעלה של לחץ, כאמור, אתה פוגע באחרים, כן? או רק בגללך כולם נפגעים?
כן, רק את אבא וסבתא.
כן, גם את זה עשו לנו בצבא, אנחנו מכירים, נכון? כך טיפלו בבעיות משמעת, או שהוא יוצא...
בגללך
כולם אוכלים אותה.
בגללך נטרטר את כולם.
אז ההפרדה הזו בין אנשים, ההפרדה הזו בין מגדרים, ההפרדה הזו בין דתות, בין עמים, נכון. בין...
את ההפרד ומשול כולם מכירים.
אז זה משרת אותם. לא טוב להם מה שהערכים שאנחנו גדלנו עליהם, המשפחתיות, הקרבה בין אנשים.
הקהילות, אתה יודע,
פעם בעולם... הדהות המינית הברורה, גם, אני יודע ש... גם.
אבל הטכנולוגיה עצמה, תראה, הטכנולוגיה עצמה מצד אחד, קשה לעמוד בפיתוי של הנוחות.
או, הנוחות שבשקר קראתי לזה, הם בנו את זה כך, שהרבה יותר נוח לשלם בכרטיס אשראי.
לא, זה מעבר לזה, הטכנולוגיה הרי פעם שלא היה לך בקושי טלפון היה.
כן.
אוקיי?
כן.
אז היו קהילות שחיו ביחד, ואתה צריך משהו, אתה הולך ודופק בדלת, אתה צריך איזה, אתה הולך, אתה נכנס לחצר, אתה יש איזה כיכר ה... כיכר היישוב, או כיכר העיר, או מה שזה לא היה, זה הכל היה חייב להיות אינטראקציות ישירות. ברגע שיצרו את הטכנולוגיה, אז הכל יכול להיות מרחוק, וברגע שהמגע הוא רחוק, זה כמו שדיברנו על הפער בין רופא אמיתי ורופא בוט בזה. זה אותו דבר, אתה יודע, האיכות של המפגש היא שונה לגמרי. הנה, היום אנחנו נפגשנו כמעט בפעם הראשונה בצורה הזאת. זה שונה לחלוטין מזה שאנחנו בפייסבוק עשינו לייק, פה הכרנו, הגבנו משהו. זה לא, זה סיפור אחר. היכולת שלנו להתארגן ביחד, היא מושפעת מזה באופן דרמטי. זאת אומרת, אם נפגשנו או שזה רק הגבנו, לחסינו איזה לייק למישהו. אז צריך לחזור למקום הזה שבא ואומר, אנחנו צריכים להתארגן, אנחנו צריכים לבנות את הקהילות מחדש. זאת, אין דבר שיותר מפחיד אותם, הדבר אחד מפחיד אותם, זה היכולת שלנו להתארגן ביחד. אין, כל דבר אחר, הם אומרים שיעשו מה שהם רוצים. יכולים לעשות 500 אלף פוסטים ביום, 20 אלף שידורים כאלה, תמשיכו עד הנצח לעשות את זה. כן, כל עוד לא נתארגן.
כן, אז זהו, שעם אי ציות, אמרנו אי ציות, חייב להיות
מאורגן.
מאורגן? זאת אומרת, זה שאתה באופן אישי, פרטי, לא תציית לעניין הזה.
כן, אז הם ידפקו אותך אישית.
אז הם ידפקו אותך אישית, ואתה בסוף עוד תשלם את הכנס, או תשלם מחיר אחר, ופתרון או התקדמות לאיזשהו יעד לא ממש הושגה. כאן לעומת זאת, כאשר רבים ביחד לא מצייתים לאיזשהו דבר, זה בהחלט עם פוטנציאל להשבית להם איזושהי תוכנית, או לפחות לעכב אותה.
נכון.
כן. אז חשובה מאוד ההתאגדות של האנשים.
תראה, היום אין אמון, נגמר האמון, אנשים כבר לא מאמינים, לא למקורות סמכות מקצועיים, לא למקורות סמכות פרלמנטריים, מה, מפלגות וזה, אתה יודע, יש לך ציבור עצום, שאם מחר יש בחירות, הוא לא יודע למי להצביע, אין לו למי להצביע.
כן.
זה משבר אמון מאוד רציני. אנחנו חייבים להביא פתרונות שיחזירו את האמון. אתה לא יכול לקיים חברה בריאה בלי שיש לך אמון בדברים בסיסיים, כמו, אתה יודע, נושאים מקצועיים, הנבחרים שלך עצמם. איך אתה יכול לנהל חברה שאתה לא מאמין לנבחרי הציבור של עצמך? לא אפשרי.
השאלה הראשונה שעולה אצל כל מי שמנסה להבין את העניין, או מי שאנחנו מנסים לפקוח את עיניו, היא, אבל כל העולם, איך יכול להיות שכולם ואחד חברו נגדי? מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות? המערכות האלה, כן, מערכות השליטה האלה, הגלובליות, מתוכננות כך שהן שולטות גם ביכולת להעביר את המסר, זאת אומרת, היכולת לשלוט בתודעה. הם לא היו מתחילים את כל התהליך הזה לפני שהם השתלטו לחלוטין על כל אמצעי התקשורת בעולם, ושלחו את פוערתיהם, את כבליהם, לתוך כל הפרלמנטים.
אתה יכול לשאול מה משותף לגוגל וליוטיוב ול-CNN, ולתעוד אני יכול לאפל ולאינסטגרם ולטוויטר וכל, אני יכול להמשיך עם הרשימה הזאת, כל הטכנולוגיה, כל מה משותף לכולם, הם כולם בבעלות אותם אנשים, כולם בבעלות אותם אנשים, וכולל הפארמה, כולל חברות הפארמה. וכל מה שאני אומר, אגב, זה אנשים מוזמנים לפתוח גוגל ולבדוק, זה הכל בשרחק של שני קליקים.
או, זהו, הם לא מסתירים את המידע. שום דבר לא מוסתר. הכל ברור. אם אתה רוצה לקרוא ולדעת שאנחנו, למשל, בדרך לממשל עולמי אחד, רק תקרא את הכתבים שלהם. תצפה במה שקרה בז'נבה. זה כתוב, הם לא מכחישים את זה. הם רק צובעים את זה בצבעים יפים שהם לטובתך. כן?
כן, אבל עוד פעם, אני אומר, ברגע שאתה שם לב, תראה, אנחנו בתור ילדים, גם הילדים היום, לא רק בתקופה שאנחנו היינו ילדים, לא גדלנו בעולם שאמרנו, כל מה שאני רואה סביבי שייך לאותה קבוצה קטנה של אנשים. אמרת, זה שייך להוא, וזה שייך להוא, ויש תחרות, והוא יותר טוב, אז הוא מצליח יותר, ועכשיו המותג הזה עולה, ונייק מתחרה באדידס, ואלה מתחרים באלה, אבל שאתה רואה שהכל שייך לאותם אנשים, וגם היום קשה להבין את זה. גם אחרי שאני בעצמי כבר חודשים מתעסק עם זה, ואני אומר את זה לאנשים, ולהבין את זה באמת, שכל מה שאנחנו רואים סביבנו, כל המותגים הגדולים שאנחנו רואים סביבנו, זה אותם אנשים. זה, אתה יודע, בהכל, בכל תחום, בנשק, בתרופות, באנרגיה, במחצבים, בתחבורה, במטוסים, במכוניות, במזון, במשקעות, בכל הפיננסים, הכל. הכל. זה לא פשוט להבין את זה, כאילו, אתה יודע, אתה שומע את המילים, אבל אחרי זה שאתה יוצא לרחוב ואתה מסתכל ואתה אומר, וואו, זה הכל של אותם אנשים, והאנשים האלה הם גם שלהם גוגל, ופייסבוק, ואינסטה, וטוויטר, והערוצים הגדולים, וכולי וכולי וכולי, ואתה אומר, ואתה שואל, אז איך עושים לנו את הגניבת דעת? ברור שהכל שייך לאותם אנשים, ברור שאתה יכול לעשות גניבת דעת. זה לא, אין לך את הצד השני.
כן. ואז השאלה הבאה, אחרי שהבנו שזה המצב, תהיה, אבל למה? טוב, בסדר, הבנו. יש מי ששולט בעולם, אנשים, מספר אנשים מצומצמים, שבמשפחות מצומצמות, נכון. ששולטות בדברים.
נכון.
שאלה היא למה? למה לעשות את זה? כאילו, מה רע שאנשים יסתובבו, ישתו מים טבעיים, ויריחו פרחים, ויתחבקו, ויאהבו, ויחיו בקהילות כאלה, וקהילות אחרות, ויבחרו טיפול כזה או טיפול אחר. מה רע בזה? למה זה לא טוב להם?
נשמע, פה אתה נכנס לשאלות שזה רק ספקולציות, כן? זאת אומרת, אני עונה בשם אנשים אחרים, שאני לא מכיר.
תן לי זה.
תראה, אני חושב, הרבה אנשים אומרים כסף, אני לא חושב שהסיבה היא כסף.
גם אני לא. כסף בכלל זה לא עניין, כסף זה בכלל לא שלנו, זה שלהם. ממילא, הם לא צריכים כסף.
תשמע, בן אדם, עוד פעם, זה בן אדם שיושב על מאות מיליארדים, ו...
בדיוק.
אתה יודע, יש לו מבחינה חומרית כל דבר שאתה רק רוצה,
כאילו... ביל גייטס למשל.
כן, זה חסר לו, הוא סוגר את החודש יפה מאוד, הוא רק הכמות של הכסף שהוא נותן כל חודש, נותן, הוא לא נותן, הוא בעצם, כל התרומות שלו בעצם זה גם שקר.
ברור.
זה לא תרומות, זה פשוט סוגים, זה שמות מימון. שונים להשתלטות, לא, זה גם לא מימון, זה השתלטות.
כן.
כן. השתלטות.
כן.
הוא לא יכול לקנות את ארגון הבריאות העולמי, נכון?
כן.
כי זה עוד פעם, זה השקר יחשף, אתה רוצה לשמור שם את הגניבת דעת. אתה לא יכול להגיד, ביל גייטס קנה את ארגון הבריאות העולמי, אתה יכולה להיות כותרת כזאת? לא. Mm-hmm. אז הוא תורם 800 מיליון דולר בשנה.
שזה יותר לפעמים ממדינות שתורמות, כן?
זה יותר ממדינות, ויותר מרוב המדינות, אני חושב שזה ההכנסה השנייה, או הראשונה או השנייה, אבל זה הרבה מעבר, זה לא משנה, לא נכנס הרבה ארגונים מסביב, יש גם את גבי ושמבי, והמכון הזה, וגם כל המכוני מחקר מסביב, זה... הוא תורם. הוא, עוד פעם, הוא קונה. הגדרה צריכה להשתנות. הוא לא תורם כלום. זה פשוט השתלטות באמצעות קרן, ביל ומלינדה גייטס, משתלטים על הארגון. כי אם יש לך מכון מחקר, שיושבים שם 100 מדענים, וכולם משולמים על ידי ביל גייטס, אז מי קובע מה קורה שם?
זה מאוד פשוט.
זהו, אז האם זה תרומה או אם זה השתלטות?
אז הוא עדין כאשר אנחנו רואים את החסויות, למשל, של חברות הפארמה לכל מיני אירועים רפואיים ואחרים, החסות הזו.
נכון.
אני בכוונה משתמש במילה הזו, כי מדובר בעצם בדמי חסות.
נכון.
אלה דמי חסות, אנחנו מדברים על תהליך של פרוטקשן, אין פה משהו אחר, ואיריס ואופר גם כן עלו על הנקודה הזו, ו... אנחנו נמצאים בתחת שליטה שמתנהגת בדיוק בכלים של מאפיה, ואו שאתה עושה את זה, או שאתה תשלם מחיר מאוד יקר, או שאתה נשמע לי.
זה מעבר למחיר יקר. זה מעבר למחיר יקר. זה מחיר שאתה לא יכול לשלם, אוקיי? מחיר שאתה לא יכול לשלם. מילא מדינה הייתה אומרת, אוקיי, הם רוצים שאני אפעל בצורה מסוימת. אני לא מעוניין לפעול בצורה הזו. אני אפעל בצורה אחרת. זה יעלה לנו מחיר נוראי, אבל אנחנו נשלם אותו, ויהיה לנו, במחיר שלא, אתה לא יכול לשלם, כי ברגע שהם עושים עליך את השיימינג הזה שדיברת עליו קודם, אומרים לכל המדינות, אלה נגרועים, אלה טמאים, אלה מסוכנים.
אדומה, אדומה.
אדומה, אז אין לך, עוצרים את כל היצור והיבוא, והכל, אתה, לא, אין יוצא ואין בא, שום מדינה לא תקבל אנשים שיוצאים, שטסים מפה, אז סוגרים לך את המדינה. ובטח מדינה כמו ישראל, גם מדינה, כל מדינה, אבל בטח מדינה כמו ישראל, לא יודע כמה זמן היא יכולה להחזיק אם סוגרים אותה הרמטית ואומרים לה, את עכשיו לא מקבלת שום דבר אין בא ואין יוצא. אוקיי, כמה זמן זה יחזיק? תוך שבועיים יהיה פה כאוס. אז ברגע שהם אומרים לך כזה דבר, אז זה, במילים אחרות, זה לא מחיר יקר. זה מחיר שאתה פשוט, אין סנריו שאפשר לשלם את המחיר הזה.
אנחנו רואים שהמחיר כל כך יקר שהוא עולה גם בחייהם של אנשים. ופצועים, כן, פצועים והרוגים רבים יש לנו, וצריך לומר את זה, ומסתירים את זה, ואין מי שיקשור קשר סיבתי, אנשים לא רואים את הדברים, מכיוון שהם לא, אין מי שייחס את זה לזה. וזה הכאב הגדול. אני אומר, ערן, אנחנו נגענו כאן בקצה קצהו של קרחון, יש לאיש הנפלא הזה הרבה מה לומר, לכו אצלו בפייסבוק למשל, או בכל אמצעי אחר, תעקבו אחרי האיש, תראו מה הוא אומר. סתם בן אדם חכם, לא יותר מזה. בן אדם חכם שיודע לקרוא ולנתח נתונים ומצבים. פשוט צריך לשים את המשקפיים הנכונים כאשר קוראים גם את החומרים שלהם עצמם. הם לא מסתירים כלום, הכל כאילו גלוי. אתה כאילו גם יכול להתנגד להליך, כן? יש גם לכל חקיקה למשל. אתה...
All right. נפילת חשמל. טוב, גם זו דרך לסיים.
אנחנו בשידור? אנחנו בשידור?
אני לא יודע לומר.
מה?
נקרא לו רגע?
רגע, הוא בא.
אופה.
אנחנו בשידור עכשיו? פרח?
אתה רוצה ש... אני אקרא לו, אני אקרא לו. פרח?
אוקיי, אז אנחנו ממשיכים, הייתה כאן איזושהי נפילה, אני מקווה שאנחנו עדיין באוויר.
נפילת חשמל.
נפילת חשמל, כן.
נפילת סוכר.
אוקיי, אנחנו בשידור.
אוקיי, לכאורה.
אוקיי, אז פרח, אני אשמח גם אם תבוא תראה פה, כי פה אין לנו מסך וכאלה.
טוב, אנחנו נראה לי...
כן, 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 ואני אומר, תעקבו אחרי האיש, איש יקר, ואתם... מה? הבנתי. ואנחנו, כמו שאתם מכירים אותי, אוהבים לסיים בזה, אז בואו קחו את זה. תודה חברים שפיניתם לנו מזמנכם, להתראות.
Crazy baby, chill. Don't medicate, just meditate. You waking up now, well baby, you hella late. Educate, look at what's going on. Let it resonate, accelerate. Find your inner hunger like you never ate. Agenda is to push the hate. Separate and segregate, don't celebrate quite yet. The storm is coming, cue for heaven's sake. Violence that they demonstrate, instigate and penetrate the values of our country. And our God is what they desecrate. My fighters ain't no featherweight. Pulling out the seams of the fabric that they fabricate. They feed us lies, manipulate, intimidate through fear and force, forcing us to sit and wait till we come together, congregate, and then we liberate. Praying that you give me strength to find some love amongst the hate. Marching on the streets of blood till I see the golden gates. Troubadour, troubled souls, one of God's servants. Blades out, cut the grass till we see the serpents.
Oh, one day I hope you see the truth.
חברים, בואו רגע, אנחנו עצרנו רגע את השיר, אני מקווה שאנחנו עדיין באוויר ומישהו נשאר איתנו. חשוב שתדעו מה קרה כאן רגע.
כן. הגיע בחור מחברת חשמל, מודיע שהוא, מה זה מודיע? הוא צלצל בפעמון, הייתי עסוק בפניות קודמות, לא עניתי לדלת. הוא נכנס, פתח את הדלת של הבית, ניתק את החשמל, הוריד את המתג המרכזי, בתוך הבית.
וואו.
נכנס, ועכשיו נפל החשמל, אני בא לראות, אני הבנתי שמישהו ניתק את החשמל, רצתי לראות מה קרה. אני רואה בן אדם, מוציא לי תעודה, באתי להחליף לכם מונה. אמרתי לו, למה ניתקת את החשמל? הוא אומר, הנה, עובדה, באת. אז אמרתי לו, אנחנו כבר שלחנו מכתב לחברת חשמל, שאנחנו מתנגדים להחלפת המונה, הרי מה הם עושים עכשיו? המונה הזה זה לא סתם. המונה הזה זה מונה דיגיטלי, זה מונה חדש, שהתפקיד של המונה זה לשלוח, זה מונה שעובד עם ה-5G. זה המונים האלה שגורמים לשריפות בכל העולם, במיוחד בארצות הברית יש על זה הרבה תיעודים. הם עכשיו קיבלו את התקן האמריקאי של החלפת המונים, והם רוצים להחליף את המונים לכל הדיירים. וזה המונה הזה שיוצר קרינה, והוא עובד דיגיטלי, הוא שולח קרינה. זה כל הזמן עובד, אתה לא תוכל לחבות את ה... זה לא כמו, אני לא רוצה קרינה, אני מחבא את הווי-פיי.
הם אוספים מידע על השימושים בכל שנייה.
נכון.
הם יכולים לנתק אותך בכל שנייה...
עכשיו, המונה הזה, כמו שהוא אומר, זה לא רק אוסף מידע סתם. הרי רשת החשמל זה, מי שיודע שאפשר להעביר הרי תדרים על רשת החשמל, אפשר להעביר וי-פיי על רשת, לא וי-פיי, אינטרנט על רשת החשמל, אפשר להעביר שיחות טלפון על רשת החשמל. עכשיו, המונים הדיגיטליים האלה, הם מחוברים אליך לתוך הווריד של הצריכה שלך, כל המכשירים הדיגיטליים מחוברים לתוך רשת החשמל, והמונה יודע איזה מכשיר עובד עכשיו, והוא רושם איזה מכשיר, באיזה שעה הוא נדלק, כמה זמן הוא צרח, איזה חשמל הוא צרח, הוא שולח את כל המידע.
זה חלק מה שקורים אחרי זה עם הפחמן.
הטלוויזיה שלך דולקת, הזה שלך דולק, המחשב שלך דולק, המונה יודע, והוא שולח את כל המידע הזה.
אנחנו קיבלנו דוגמה חיה בדיוק לדברים שדיברנו עליהם, הדיגיטציה של הדברים. דיגיטציה של הרפואה, לא תשב מול רופא, תשב מול בוט, דיגיטציה של השליטה בבני אדם תלויה בדיגיטציה שכזו, והיכולת של האיש, שליטה וויכוח, היכולת של האיש להעז להוריד חשמל בדירה.
כן, מה הוא יודע? אולי יש פה שוכב מישהו עם ציוד רפואי.
בדיוק, עם מכשיר שחייו תלויים בו, מוריד את החשמל, היכולת שלו לעשות את זה בלי להתייעץ עם אף אחד, ורק כדי שתצא, עובדה, יצאת.
הוא מספר את זה שזה שיטה...
שיטה כדי להוציא את הבן אדם, כי הוא לא עונה לו, זאת אומרת, הורדתי לו את החשמל כדי שהוא יצא. ככה מתנהגים גנבים?
בדיוק.
זו שיטה של...
תביר יש בסלון, אולי זה גם...
זו שיטה של גנבים, הרבה גנבים דופקים לך בדלת כדי שתפתח ו... אז הוא אולי לא פרץ פנימה, אבל הוא רוצה לפרוץ לך ולהפוך אותך לנשלט בשעון החשמל. אז זה, וזה בכל מקום אחר. היכולת שלו לעשות את זה, זה רק משום שהוא מגובה על ידי אותם תאגידי רשע שמרשים לו לעשות את זה. זו החוצפה זה מקומם אותי. כן, זה מסעיר לא, אותי.
זה ממש ביטול מוחלט של פרטיות ו...
מה, איך?
20 אלף סעיפים אחרים גם.
כן, ואולי, תשמע,
בבטון זועב.
אולי רצוי שכן, אנחנו...
היינו קצת חביבים מדי.
מספיק התרגשנו מזה כדי שנלך מזה עכשיו ועוד נכיל את זה. חבר'ה, תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה רבה.
קחו את זה להתראות.
The world getting crazy, baby, chill. Don't medicate, just meditate. You waking up now, well, baby, you hella late. Educate, look at what's going on. Let it resonate, accelerate. Find your inner hunger like you never ate. Agenda is to push the hate. Separate and segregate, don't celebrate quite yet. The storm is coming, cue for heaven's sake. Violence that they demonstrate, instigate and penetrate the values of our country, and our God is what they desecrate. My fighters ain't no featherweight, pulling out the seams of the fabric that they fabricate. They feed us lies, manipulate, intimidate through fear and force, forcing us to sit and wait till we come together, congregate, and then we liberate. Praying that you give me strength to find some love amongst the hate. Marching on the streets of blood till I see the golden gates. Troubadour, troubled souls, one of God's servants. Blades out, cut the grass till we see the serpents.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh, God, come back home. This crazy world is filled with lies and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now.
I know the truth is hard to swallow, just digest it. Suspected something's going on.
chosen, just neglected, deflected by some breaking news. Oh, we just accepted, expected just to fall in line and follow their perspective. Don't question their objectives, but I got a lot of questions. How these kids molested, but nobody's been arrested. Read it in the testament, these children aren't protected. So I'm fighting all these terrorists, both foreign and domestic. Refuse to be directed, lying not a sheep. Only kneel to my God, so I'm dying on my feet. Silence when we speak, but there's violence in the street. I've been rolling with the punches, I can't take this on the cheap. Nah, drink from a glass half full, I'm optimistic. People are sadistic, so vicious and malicious. Praying for assistance to overcome my position, or I'm gonna start resisting, and then I'll pray for forgiveness.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh, God, come back home. This crazy world is filled with liars and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now. We need you now. Oh, we need you now. Puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh, God, come. One day they finally see the truth. God, we need you now. Mm.